היי, ברוכים הבאים לרודשואו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. היום איתנו אבנר גורן, סגן נשיא בחברת אינטל העולמית. דיברנו על מהפכת הדאטה ואיך יכול להיות שאנחנו לא מנצלים אותה, למה חוק מור זה בכלל לא הסיפור, ואיך תמונה אחת במסעדה יוקרתית גרמה לו לפקפק בעידן הסמארטפונים.
רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
שלום, איתנו היום אבנר גורן, סגן נשיא בחברת אינטל. יש לו טייטל קצת ארוך, אז אבנר, תסביר בדיוק מה אתה עושה באינטל.
שלום, השם הוא אבנר גורן ואני סגן נשיא בתחום של טכנולוגיות לעולם הדאטה, Data Products Group. בנוסף על זה, בתפקיד הישראלי שלי כחבר הנהלת אינטל ישראל, אני אחראי על התחום של ה-Innovation וה-Growth פה בארץ, העבודה עם האיקוסיסטם ו-Innovation פנימי וחיצוני.
אז תסביר מה זה אומר התפקיד עם הדאטה.
עם הדאטה, תראה, אנחנו נדבר על זה מן הסתם הרבה, נמצאים בשיאה של מהפכה, שאחרי זה אפשר לרדת לפרטים, שזה מהפכת הדאטה. אינטל הבינו את זה ומנסים להתארגן נכון, וכתוצאה מזה בעצם יש לנו ביזנס יוניט שלם, גדול, שמייצר ספקטרום של מוצרים, שזה מנקודת הקצה, מהאג' שזה הנקודה הראשונה שבה הדאטה נאסף, ועד הקלאוד, עד הדאטה סנטר בקלאוד, המוצרים שנמצאים בדרך, שזה מוצרים של מחשוב, של סטורג', של נטוורקינג, כל המוצרים האלה נמצאים תחת יחידה עסקית שנקראת Data Products Group.
ומה אתה עושה? מה התפקיד שלך?
אני כרגע בתפקיד שאני עובד על תחומים חדשים, ואיך אנחנו גדלים בתחומים האלה של הדאטה. הפעילות הזאת היא נצאת גם בישראל, אבל יש לה כמובן הרבה חלקים בעולם.
אני קופץ קדימה.
חופשי.
או, היה לאינטל קטע כזה שהיא התחילה גם להשקיע וגם זה בחברת רחפנים. עוד לפני שהיא גדלה את מובילאי, ועוד נדבר כנראה גם על מובילאי, אבל פתאום היא משקיעה בחברת רחפנים, ואתה אומר, צריך למה אינטל צריכה להשקיע בחברת רחפנים?
מצוין, שאלה לגיטימית. תראה, זה קשור לדאטה אגב, זה מדהים, אבל אינטל לאורך השנים, כולנו מכירים אותה מהעולם של הצ'יפים שנכנסים ל-PC, לעולם ה-PC. לאחר מכן נכנסנו לעולם הדאטה סנטר, ואז שהבנו שבעצם המהפכה הגדולה זה הדאטה, נשאלת השאלה, מה הנקודות שמייצרות הכי הרבה דאטה? איפה הנקודות שבהם הדאטה נוצר בכמויות גדולות, ודורש עיבוד בכמויות גדולות? ורחפנים זה אחת הנקודות האלה אגב. רחפנים מייצרים המון דאטה, הם רצים עם מצלמות, הם מסתובבים, הם אוספים אינפורמציה, אז בעצם כדי להבין יותר טוב את עולם הדאטה, נכנסנו להשקעות בתחומים שקשורים ביצור דאטה בכמויות, כדי ללמוד ולהתנסות בזה.
ואתה תצטרך שבב יהודי לרחפנים?
לא בהכרח, אבל אם אתה מסתכל על רחפן, לא רק שהוא מייצר דאטה, אלא הוא גם משתמש הרבה ב-AI, באינטליגנציה מלאכותית. כל הניהוג שלו, ההכוונה שלו, האימנות ממכשולים, כיוון המצלמה, הרבה מהדברים האלה נעשים בעזרת תוכנה די מתוחכמת. האם לעשות צ'יפ יהודי? באופן כללי, זה לא רעיון טוב לעשות צ'יפ יהודי לשוק קטן. תמיד עדיף לעשות צ'יפים שיכנסים שהם ג'נרים מספיק, כלליים מספיק, כדי שהם יוכלו להיכנס להרבה שווקים, ובעזרת תוכנה אתה יכול לעשות להם את ההתאמות המתאימות לשווקים ספציפיים. לא, זה לא רעיון חכם לעשות צ'יפ לשוק שהוא יותר מדי צר.
אז איך, למה בשביל להבין את הדאטה בשוק הרחפנים, אתה צריך להשקיע בחברה? זאת אומרת, מה אתה מנסה להבין?
תראה, שאתה מנהל חברה שההכנסות שלה הם הרבה עשרות ביליוני דולרים, זה הגיוני שאתה מקצה חלק מסוים מתוך הכסף לנסות לראות ולהבין כיוונים עתידיים. אתה מבין כיוונים עתידיים גם מדיונים, מחקרים, מחקרים תיאורטיים, קשרים מהאקדמיה, מעבדות מחקר, אבל גם מהתנסות עם הידיים. וכדי להתנסות עם הידיים אתה צריך לקחת פרויקטים מסוימים ולעשות אותם, ולהביא אותם למימוש וללמוד מה עובד ומה לא עובד.
הזכרת בהתחלה את מהפכת הדאטה, כן. שאנחנו נמצאים בה. נראה שאנחנו בקצה של הקצה של החיתולי המהפכה, ואנחנו, אוקיי, יש אולי יותר דאטה נוצר, אבל אף אחד לא באמת יודע איך להתמודד עם הדבר הזה. אני לא בטוח שאנחנו במהפכה עדיין.
אני חושב שזה נקודה טובה. אם אני מנסה כאילו להסתכל על המבט ההיסטורי, אז המהפכה הראשונה הייתה בעצם המחשוב. המחשב בעצם היה מכונה שידע לעשות הרבה חישובים ומהר, הרבה יותר ממה שבן אנוש יכול. המהפכה השנייה הייתה מהפכת הקישוריות, או התקשורת, שהבנו בעצם שכדי לנצל את הפוטנציאל של המערכות האלה, אתה צריך לחבר אותם, ואז אתה מגיע לוואליו הגדול. וזה האינטרנט הקווי, האלחוטי, הסלולרי, כל הדברים האלה זה בעצם, בגדול, זה היכולת לחבר בין נקודות מחשוב, בינם לבין עצמם, ובינם לבין הענן. המהפכה שאנחנו נמצאים בה עכשיו זה מהפכת הדאטה, ואני חושב שאני מסכים איתך שאנחנו בתחילת ה... אני אגב קורא לזה הנחשול. הנחשול. אני אוהב את הדימוי שאנחנו רואים מולנו צונמי של דאטה, ואנחנו שואלים, אוקיי, מה עושים עם זה? ולמה זה קורה? זה קורה כי קודם כל אנחנו כצרכנים, אתה, אני, מייצרים המון דאטה. כל אחד מאיתנו, וזה כמויות אסטרונומיות, זה נאסף, כי אנחנו מייצרים סרטוני וידאו, אנחנו מייצרים תמונות, מייצרים אימיילים, הכל. הדבר השני זה שהעולם העסקי והמדעי מייצר המון דאטה. אבל הסיבה הגדולה ביותר זה דווקא העולם של ה-IoT. מה זה בעצם IoT? ה-Internet of Things. ה-Internet of Things בא בעצם להגיד, אני מפזר המון סנסורים, שבעצם דוגמים את העולם הפיזי, הופכים אותו לעולם דיגיטלי, מעלים אותו לענן, כדי להגיע מזה לתובנות. הסנסורים האלה, אם אתה מפזר סנסורים ברחבי עיר להבין את מצב התחבורה, את מצב הצפות המים, את 1001 נתונים שאתה רוצה לאסוף, זה כמות עצומה של דאטה שנכנסת למערכת. וכאן אני בא למה שאתה אמרת. הבעיה העיקרית זה שבן אנוש לא יכול לטפל בכמויות דאטה. אני אמחיש את זה בצורה כזאת. אם לוקח עיר כמו תל אביב, פיזרתי 10,000 מצלמות, אז מה? אז הם אספו המון המון אינפורמציה. מגיע שעות הבוקר, מגיע המפעיל, מסתכל. על מה הוא יסתכל? מה הוא יסתכל? על 10,000 סרטי וידאו מכל הלילה? וכאן אנחנו הולכים להגיע למהפכה הרביעית, שזה מהפכת ה-AI, ה-Artificial Intelligence, שבעצם הריאליזציה היא שהדרך היחידה לנצל את זה, זה בעזרת חומרה ותוכנה שמבצעות AI שינתח עבורנו את כמויות הדאטה, יזהה את הנקודות המעניינות ויציף את זה לבן אנוש שיהיה מסוגל להסתכל על זה.
אמרת IoT, אבל זה גם מרגיש תחום שהוא לגמרי בחיתולה, וזה באמת המכשירים שמחוברים לאינטרנט, שהם לא טלפונים או מחשבים, מייצרים כאלה כמויות דאטה? עד היום?
התשובה היא כן, אבל זה הולך וגדל. אני רוצה לנסות להמחיש את זה דרך אולי כמה דוגמאות. תראה, בוא נסתכל על זה דבר כזה. אנחנו כולנו מכירים מכשירים מקושרים, יש לנו אותם בבית. יש לנו את הטלפון, יש לנו את ה-PC, הדוד שלי מחובר היום לאינטרנט וכו' וכו'.
מה אתה עושה עם זה?
אני מדליק אותו שאני בדרך חזרה הביתה, אם אני בטיול ואני בדרך חזרה הביתה, אני מדליק את הדוד. נשמע, זה טריוויאלי, זה פשוט היום. הנקודה היא שעם כל הכבוד זה לא מייצר את כמויות הדאטה. כמויות הדאטה מתחילה...
על איזה כמויות מדובר?
זהו, בזה זה
בכלל,
כלום.
בכלל, לא, בעולם.
בעולם, בוא נמחיש את זה בצורה מספרית. חצי מכמות האינפורמציה שהמין האנושי יצר אי פעם, בכל צורה שהיא, חצי מהכמות הזאת יוצרה בשנתיים האחרונות. שזה פשוט מהמם. זאת אומרת, מדהים. זה גרף אקספוננציאלי בנסיקה, וזה רק ילך ויגדל. אוטו-אוטונומי, מייצר בערך 4 טראבייט של אינפורמציה. לא הכל עולה לענן. הרבה נסגר ברמת המכונית, ונוכל לדבר על זה אחרי זה בפרוטרוט. בית חרושת מודרני יכול לייצר 750 פטאבייט של אינפורמציה. זה מספרים דמיוניים. הנקודה היא שאם אני חוזר למספרים, עם חצי מהאינפורמציה שיוצרה אי פעם על ידי המין האנושי, יוצרה בשנתיים האחרונות, צריך להבין ש2% מזה, בכלל אי פעם עבר תהליך של אנליזה, כדי להפיק מסקנות. כלומר, ניתוח, כי בסופו של דבר אנחנו אוספים דאטה, לא לשם שמיים, לא לשם איסוף דאטה, אלא כדי לגזור מזה תובנות, ולגזור מזה פעולות. וכאן הבעיה, זה המשבר הבא.
כמה מתוך הדאטה שנאסף, הוא מעניין. הדאטה של הדוד שמש שלו מעניין, והתמונות שבן אדם צלם את עצמו, הן לא מעניינות אולי לאיבוד... אולי בשוליים, אבל זה לא הסיפור.
מצוין. עוד פעם, אני אוהב לעשות את זה דרך דוגמאות. טורבינת רוח, שנמצאת ברמת הגולן למשל, זה מכשיר יקר ומאוד מתוחכם, יש עליו בערך 1,000 סנסורים שונים. טמפרטורה, רעידות, מתח, המון המון פרמטרים שנאספים כל הזמן. בסוף של דבר יושב איזה טכנאי בחדר בקרה באיזשהו מקום ומחובר להרבה טורבינות רוח כאלה ומסתכל על הסטטוס שלהם. על כמה פרמטרים הוא מסתכל?
שלושה, חמישה.
זה בערך המספרים. מה עם ה-995? האם הם אומרים משהו? יכול להיות שהם לא אומרים כרגע, אבל למשל, יש ענף שלם שנקרא predictive maintenance. מה זה predictive maintenance? זה אומר, היום אנחנו עושים תחזוקה כשמשהו נשבר. במטוסים אתה לא יכול להרשות עצמך את זה, אז אתה עושה תחזוקה תקופתית. אתה אומר, מנוע אמור להחזיק כך וכך שעות, בורג אמור להחזיק כך וכך שעות. נחליף. ahead of time, נחליף את זה ברגע שהוא הגיע לאותו זמן. גם באוטו אתה עושה טיפול תקופתי. העולם לא עובד ככה. העולם הפיזי יכול להישבר בכל מיני נקודות אחרות. ואז אתה שואל, מה זה predictive maintenance? זה היכולת למשל להסתכל על אותם 995 פרמטרים אחרים של הטורבינה, ולזהות שמתחיל להיות משהו שונה. דוגמה, יש היום התקנות במפעלים של סנסורים אקוסטיים, מיקרופונים, שמקשיבים למכונה.
נכון.
תמיד אשתי אומרת לי, האוטו מזייף. מה זה האוטו מזייף? זה אנחנו מקשיבים לרעשים ורואים, או, זה לא נשמע כמו אתמול.
יש לנו הרבה זמן בפקקים, אנחנו יודעים לזהות בדיוק איך האוטו נשמע.
אבל למה שמכונה לא תעשה את זה? למה שתוכנה לא תעשה את זה? תקשיב למכונה ותגיד, אופ, משהו משתנה פה. שווה לבדוק, יכול להיות שמשהו הולך לקרות או עומד לקרות. לכן, האם צריך להסתכל על כל הדאטה? כמובן שכן. אתן לך עוד דוגמה. אם אתה עושה deployment, התקנה בעיר של המון המון סנסורים, כל סנסור יכול להחליט החלטה מקומית, האם אני מדליק את הפנס רחוב, מכבה את הפנס רחוב. אם אתה מסתכל על כל הסנסורים כולם, אתה מקבל תמונת מצב, מה קורה בכל העיר. אתה יכול לבסט תנועה, אתה יכול להחליט שפה כרגע אפשר להוריד את כמות המנורות שעובדות. היתרון, ברגע שאתה מסוגל לעשות אנליזה על כמויות דאטה גדולות, אתה יכול לקבל החלטות הרבה יותר חכמות. אני לא מסתכל על פציינט ספציפי בחדר מיון. אני מסתכל על ההיסטוריה הרפואית שלו, אני מסתכל על מקרים דומים בעולם, אני מסתכל על אינטראקציה בין תרופות. כל הדברים האלה זה להסתכל על המון דאטה ולגזור מסקנות שאתה לא יכול אם אין לך את הראייה הרחבה.
אני יודע, יכול להיות, אני יודע שהם כנראה לא יסכימו איתי, אבל יכול להיות שבשלב מסוים יש יותר מדי דאטה. כאילו, אתה יודע, בסוף אתה עכשיו צריך לקבל, סתם אני אומר, לא יודע מה, כל החלטה בארגון, לפעמים נותנים לך, ייתנו לך 5 תובנות, אתה תדע להתמודד עם 5 תובנות, בגלל זה הבן אדם עם הטורבינת רוח יודע להתמודד עם זה. תיתן לו 30, הוא לא ידע. עכשיו, גם מכונה, הרי בסוף, אתה יודע, יכול להיות שגיבשה 4 אפשרויות, קיבלה 4 אפשרויות, אחת קיבלה ציון 9.3, אחת קיבלה ציון 9.25, אחת, כאילו בסוף זה מה שיקרה, אם יהיו כל כך הרבה, כל כך הרבה מידע. צריך את זה, יכול להיות שה-9.25, אם בן אדם מסתכל על זה, הוא יגיד זה יותר חשוב, לא יודע, אני מרגיש שכאילו
שאלה
יכול להיות
לגיטימית וקריטית, אז בוא נראה לך את זה בשתי צורות. קודם כל, אנחנו כבני אדם משתמשים בדבר שנקרא אינטואיציה. והרבה פעמים אנחנו על סמך מידע חלקי, בדרך שאנחנו עדיין לא יכולים להסביר אותה לפעמים אפילו, מגיעים למסקנות שהן מסקנות טובות ונכונות. מכונות כרגע, אינטליגנציה מלאכותית, ואני מניח שנדבר קצת על איך זה עובד בפנים, לא עובדות עם אינטואיציה. הם עובדים בצורה מדויקת. הם אוספים את האינפורמציה ומנסים להגיע לתובנות ולמסקנות. המרכיב האינטואיציה הוא מרכיב שאנחנו עדיין לא יודעים איך להוסיף אותו למכונה. ואולי זה טוב שאנחנו עדיין לא יכולים להוסיף את זה למכונה, כי אז זה שומר גם על היתרון האנושי על פני המכונה. אבל אתה יכול להגיד, בוא נעשה את השניהם. בוא ניתן למכונה לאסוף את מרב האינפורמציה שהיא יכולה, אבל עדיין ניתן לבן האנוש להיות תמורה ולתת את התובנות. מצד שני, יש מערכות שאי אפשר. אם אתה נוסע עם אוטו אוטונומי ואתה קופץ 5 לכביש, אין לי זמן לאינטואיציות, אין לי זמן לתובנות אישיות, אני צריך לחוץ על הברקסים. ואני רוצה שהמכונית תעשה את זה בצורה דטרמיניסטית, בטוחה ומיידית. זמני התגובה לא מאפשרים את מעורבות בין האנוש. מצד שני, אם אני רוצה לעשות החלטה על predictive maintenance, יכול להיות שגם אפשר להוסיף את מרכיב האינטואיציה האנושית.
דילגנו על הקטע שבו אתה מספר מה עשית לפני אינטל, מתי הגעת לאינטל, אז תן לנו איזה קצת בריף.
אני בהכשרתי מהטכניון בעולם של הנדסת מחשבים, ולאורך כל הקריירה הייתי בעולם בעצם של הצ'יפים. בעצם שירתתי בשלוש חברות גדולות, שלוש קורפרט אמריקה קלאסי, שזה היה מה שנקרא פעם מוטורולה סמיקונדקטור, ואחרי זה הפך לפריסקל, טקסס אינסטרומנטס, ובשלוש שנים האחרונות באינטל.
שמעת בתפקיד האחרון שלך בטקסס?
בטקסס אינסטרומנטס התפקיד האחרון היה לנהל בעצם את הפעילות בישראל, את המרכז תכנון בארץ, ולהיות האחראי על האסטרטגיה של המוצרים הדיגיטליים בחברה.
כמה עובדים יש להם בארץ?
בארץ זה היה סדר גודל של מאות. אבל אני רוצה להגיד רגע משהו מעניין. יש דבר מאפיין לשלושת החברות האלה, אולי יפה לראות את זה. שכולן מוכרות על ידי אנשים, על ידי אנשים שאינם בתחום, אבל לא תמיד מהסיבות הנכונות. מוטורולה הוא שם מוכר, והוא מוכר מהעולם באמת של המכשירי קשר הצבאיים והמשטרתיים וכן הלאה. טקסס אינסטרומנטס מוכרת בגלל הקלקולטורים, אותם מחשבוני כיס שעד היום משמשים, כל תלמיד תיכון אמריקאי עושה את הבגרות שלו על...
זה עדיין שלהם?
עדיין שלהם, אבל זה נישה שבנישה.
אבל כמה עדיין, כסף אפשר לעשות מזה?
עדיין, כל פעם שהייתי נכנס לארצות הברית ופקיד האימיגריישן היה שואל אותי איפה אתה עובד, ולאן אתה... הייתי אומר טקסס אינסטרומנטס, הוא אומר, אני בתיכון השתמשתי בקלקולטורים שלכם. ואינטל כמובן שיש לה את אותו היכרות של, של הצרכנים בגלל המדבקה, אינטל אינסייד שיש לנו על הפיסים ועל הלפטופים שלנו. וזה מעניין לראות את הקו הדמיון הזה, שכולם חברות שיש להם שם ציבורי, אבל לא תמיד מהסיבות הנכונות.
ולמרות שהן בעצם לא חברות שפונות לצרכן. המחשביונים כן, אבל...
כן, אנחנו לא חברות שמוכרות לצרכן ישירות, יש לנו, אנחנו בשרשרת המזון שיש חברות לפנינו, אבל... יש מודעות ציבורית או מודעות צרכנית לברנד, כן.
ואז הגעת לאינטל לפני שלוש שנים?
לפני שלוש שנים בתחום הארכיטקטורות. הארכיטקטורות זה בעצם התחום שבו אתה מגדיר איך הצ'יפ נראה בפנים ואיך הוא עונה לדרישות. בהתחלה בתחום המוצרים שהולכים לעולם ה-PC, לאחר מכן בתחום ה-IoT, והיום אני עברתי לתחום, כמו שאמרתי, של ה-Data Products.
תן לי, מה הארכיטקטורה, מה, איך זה מסודר ככה שזה יהיה, ימקסם את התועלת?
האמת היא, המילה הזאת היא דומה למה שהארכיטקט עושה בעולם של בניית בניינים. מה עושה ארכיטקט בעולם בניינים? הוא מקבל דרישות של מה הבניין צריך לעשות, והוא בונה תוכנית של איך יהיו הקומות, איך יהיו החדרים, מה היה הקונפיגורציה. הוא לא זה שמממש את זה, לאחר מכן יש צוות ביצוע, יש את הבנאים, את האנשי הביצוע, אבל הוא מגדיר ובונה תוכנית של איך ייראה כל אחד מהמרכיבים. צ'יפ היום זה מפלצת. בתוך צ'יפ כזה יש המון 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 טרנזיסטורים, אבל המון המון פונקציות. אפילו שאתה נכנס לעולם ה-PC, יש לך בפנים CPU, יש לך מאיץ גרפי, יש לך מאיץ לוידאו, יש לך דיקודר של וידאו, יש לך מצלמה וקשר למצלמה, יש לך קישוריות, יש לך זיכרונות, יש לך קשים, יש המון המון פונקציות בפנים. התהליך הזה של הארכיטקטורה זה להסביר מה היו כל הפונקציות האלה ואיך כל אחד מתבצע, ולאחר מכן הדיזיין זה הפונקציה שבעצם מממשת את אותם טרנזיסטורים ומייצרת בסופו של דבר את הצ'יפ.
ואפשר לא לדבר על חוק מור.
אפשר? חוק מור זה בעצם, למי שאני מניח שכמעט כל השומעים מכירים אותו, זה חוק שבעצם, הוא לא חוק, הוא בעצם אובזרבציה. הרי אין כאן חוק. שבא להגיד בעצם ש... באיזה מהירות הטכנולוגיית הסיליקונית תאפשר להגדיל את הביצועים או את התוכן של אותו צ'יפ בכפולות של, לרוב מדברים על פעם 18 חודשים. צריך להבין שחוק מור מדבר על פן אחד שהוא על המשמעות של הפרוסס, אבל הפרוסס כלומר תהליך הייצור, שזה הנאנומיטרים של המנגנון היה של גודל הטרנזיסטורים בייצור. אבל אני חושב שחשוב להבין שהיום אנחנו נמצאים קצת בצומת אחר, שזה שאנחנו מבינים שהארכיטקטורה היא המרכיב לא פחות חשוב מחוק מור המסורתי, וחוק מור עובר היום בעצם אינטרפטציות בתחום הארכיטקטורות. בוא אני אסביר למה הכוונה. אם לפני נגיד 20 שנה היית מריץ, היית עושה שיחת וידאו קול על מחשב, בעצם הוידאו נעשה על ה-CPU, הוידאו רץ כתוכנה, כפקודות על ה-CPU. אנחנו לא נמצאים שם היום. היום בכל PC יש בעצם בפנים חומרה יהודית, אקסלרטור, מה שאנחנו קוראים, מאיץ, שיודע לבצע את פונקציות הדחיסה והפריסה של וידאו. אותו דבר אנחנו עושים היום בגרפיקה, עכשיו אנחנו נתחיל לעשות את זה ב-AI וכו' וכו'. ובעצם אתה יוצר בתוך הצ'יפ משפחות של פרוססורים שונים, שנמצאים כולם בתוך אותו סיליקון, בתוך אותו צ'יפ, ובעצם על ידי כך אתה יכול להגיע, כל אחד מהם מתמחה בסוג מסוים של פעילות או פונקציות מסוימות, וכתוצאה מזה אתה בעצם מצליח מאותו סיליקון להשיג ביצועים הרבה יותר גבוהים. ולכן החוק מור היום יש לו משמעות.
טוב, אז זה לא רק עניין של גודל, אלא גם עניין של אני לא מצליח אולי להקטין, אבל אני כן מצליח להיות יעיל.
אגב, להקטין זה לא הייתה בעיה היחידה. אז צריך להבין שאחת הבעיות העיקריות היום בצ'יפים זה בעצם החלק של הפיזור הספק. הצ'יפים האלה צורכים חשמל. אתה יכול להגיד, נו זה כלום, זה פחות מנורה בבית, אבל זה לא נכון. כל אחד מהטרנזיסטורים אולי צורך מעט מעט מאוד חשמל, אבל שאתה שם ביליונים או מיליארדים של טרנזיסטור על די, צריכת חשמל היא משמעותית, צריכת החשמל מייצרת חום, את החום צריך לפנות לסביבה. ואז נשאלת השאלה, לאן החום הזה הולך? כי אחרת הצ'יפ הזה יתחמם ויתחמם ויתחמם ויפסיק לעבוד. וזה אתגר, אם אתה הולך על PC דק, על לפטופ דק, לאן תוציא את האנרגיה הזאת? ולכן הפרוסס נועד לא רק להוסיף ביצועים ולהגדיל את כמות הטרנזיסטורים שאפשר לעשות, אלא גם מתמודד עם הבעיה של איך מייצרים פחות חום. וזה נכון בעולם ה-PC, זה עוד יותר נכון בדאטה סנטר, שהיום צ'יפים בדאטה סנטר, אתה שם עליהם דבר שנקרא היטסינק. זה בעצם כנפונים כאלה, גדולים, שמפזרים אנרגיה לסביבה, ואתה שם זרימת אוויר בתוך הסרבר, ולפעמים אתה עושה קירור מים, וכל הבעיה זה איך אתה מפנה את החום הזה, כדי שהצ'יפים האלה לא ילכו והתחממו, ושתוכל להמשיך לרוץ איתם בתדרים גבוהים.
בעצם לכל הדאטה הזה שאמרנו, אמרת שבשנתיים האחרונות יצרנו חצי מהדאטה עד היום, יש גם מחיר סביבתי. יכול להיות שאנחנו משלמים פה מחיר שאנחנו, אנחנו גם לא מאבדים את המידע, אנחנו גם לא מקבלים את התועלת מעיבוד המידע, אנחנו גם מייצרים מלא מלא מידע והורסים את הסביבה.
זה, אתה מעלה פה כמה נקודות מדהימות שאני חושב שרוב האנשים לא מודעים אליהם. אחוז החשמל מתצרוכת החשמל בארצות הברית, שמוקדש היום לדאטה סנטרים, עומד על בין 3-5%. 3-5% מכל החשמל שמיוצר בארצות הברית, הולך בסופו של דבר לדאטה סנטרים, לאותו עיבוד שאנחנו מדברים עליו. וזה הולך וגדל. AI יגדיל את זה עוד יותר. לכן אתה רואה שהדאטה סנטרים הרבה פעמים נבנים במקומות שיש אנרגיה מתחדשת. ובמקומות שהם קרים. בגרנדלנד, באיסלנד, בצפון ארצות הברית, בצפון קנדה. אתה רוצה מקומות קרים כדי לחסוך את הוצאות מזוג האוויר העצומות של לפנות את אותו חום, ואתה רוצה להשתמש במקסימום אנרגיה מתחדשת. אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה טורבינות רוח וכן הלאה. זה בעיה סביבתית לא קטנה, וזה נכון. אני אגיד עוד דבר מאוד מעניין. אנחנו בעצם מייבאים חשמל, בגדול. למה? אנחנו שולחים, אנחנו בישראל, שולחים את הדאטה שלנו בעיבוד בענן שנמצא בגרנדלנד. זאת אומרת, את החשמל אנחנו לא צורכים פה, אנחנו צורכים שם. דינו כאילו יבנו את החשמל לארץ.
אתה אומר, כאילו בגלל
זה מרכיב סביבתי מאוד משמעותי, וזה נכון, ולכן כל כך חשוב למצוא את הדרכים, איך אתה מוריד את צריכת האנרגיה של הצ'יפים האלה, ואיך אתה עושה למשל ארכיטקטורות חכמות, כדי שיוכלו להקטין את צריכת החשמל, ולאפשר את אותה מהפכת דאטה שדיברנו עליה.
כמה אתם משקיעים בזה, או כמה אתם חושבים בזה, כמה זה מעסיק אתכם, הנושא הזה?
המון, ומשתי סיבות. סיבה ראשונה זה תחרות. שאתה מנסה למכור צ'יפ, אז הוא ייבחן כנגד מתחרים, ואחד הקריטריונים יהיה באמת צריכת ההספק, או היעילות האנרגטית. אותו צוות ששאלת אותי, מי מסתכל הכי רחוק בחברה? ואמרתי לך שיש את אותו צוות Strategy Office, באמת מסתכל למשל על השפעת שינוי האקלים על כדור הארץ, ואיך מנסים להקטין את התופעה, להתמודד עם התופעה, לעזור בתופעה, איך אנחנו יכולים להיות ירוקים ככל האפשר, זה נקודה שמסתכלים עליה, ומסתכלים עליה חזק.
רק נסביר ונדבר על זה, בתחרי זה שדיברנו קודם, לפני ההקלטה, זה שיש צוות שהתפקיד שלו הוא קצת לחשוב
רחוק.
רחוק, ולראות איך שינויים, גם צרכנים, גם טכנולוגיים, גם
תרבותיים
ישפיעו על הטכנולוגיה
תהליכי גלובליזציה, כל התהליכים האלה יש להם השפעה, ואתה כחברה גדולה שעובדת עם אופק רחוק, חייב להסתכל על תהליכים כאלה ולחשוב קדימה מה זה אומר. מה זה אומר?
אתה מרגיש אבל שבחברות הגדולות הייתה תשומת לב לנושא נגיד אקלים, גם אם זה לא היה משפיע על השורה התחתונה?
תראה, החברות הגדולות, בסופו של דבר אנחנו משרתים את בעלי המניות, אין חוכמות פה בדבר הזה, אבל אני חושב שאנחנו מבינים חזק ומבינים מאוד
לפעמים לפני בעלי המניות.
לפעמים לפני בעלי המניות, שבעצם החל ממורבות חברתית, ואפשר לדבר פה הרבה על מה אנחנו, למשל כאינטל ישראל, עושים פה במורבות חברתית, והקהיליות שאנחנו עושים פנימית, והתרומה לסביבה ולחברה, וקלה במודעות לבעיות, כמו למשל בעיות האקלים וההשפעה שלהם. יש אפילו היום דעה שצרכנים משקיעים במניות של חברות, תוך התייחסות למרכיב של עד כמה החברה מודעת ומקדישה לצד החברתי ולצד האקלימי. זה אמיתי, זה באמת צריך, זה נמצא כדבר שאנחנו מתייחסים אליו וחזק.
אמרת שבעצם שני תפקידים אחורה היית בחטיבה של ה-PC.
כן.
אז גם מעניין לשמוע לאן הולך עולם ה-PC. ב-CES, בתערוכת הטכנולוגיה בווגאס לפני שבועיים, שלושה, אינטל הציגה מחשב עם מסך מתקפל, לא לפטופ מתקפל, אלא המסך עצמו מתקפל, וגם תהיתי למה אינטל, זה אמנם מכשיר קונספט, שאני לא בטוח שהוא אמור לצאת מחשב של אינטל, כמו ש-HP ודל מוציא עוד מחשבים, אבל תהיתי למה אינטל בכלל עושה את הדבר הזה.
אוקיי, שאלה טובה. קודם כל, עולם ה-PC, מה שנקרא, היה מוקדם מלהספידו. הוא עדיין בועט, והוא בועט יפה. ואנחנו ממשיכים לעשות יופי של הכנסות ורווחים מעולם ה-PC.
סתם
עדיין
נתונים, היה ירידה די רציפה מ-2011 עד היום.
כן,
משהו,
אבל הירידה הייתה,
אבל הירידה נבלמה.
לא רק זה, גם הירידה, אתה מסתכל על כמות ה-PC'ים ולא על ההכנסות מ-PC'ים. אני רוצה להסביר רגע למה זה. עולם ה-PC בכמות יחידות ירד, אבל הסגמנטציה השתפרה. כלומר, יותר ויותר יש אנשים שקונים PC לתחומים ספציפיים, החל מ-Enterprise, כלומר חברות שקונות PC'ים והפרמטר הכי חשוב להם זה היכולת לשליטה מרחוק ולבקרה על העולם ה-PC הזה, מתוך שיקולים של ביטחון מידע וכן הלאה. עבור לעולם הגיימרים שהפך התמקצעות מאוד ספציפית, ויש לו ציפיות מאוד ספציפיים.
אבל הלפטופים האישיים, בוא נגיד,
גם הלפטופים האישיים, אבל גם הלפטופים,
הם הלכו וניהול, לפחות לא התייקרו, הם לא ניהול יותר זולים. אז כן. מה, החלק של אינטל גדל בלפטופ?
לא, אבל מה שקורה שבעצם בעולם ה-PC, היה תהליך מאוד חזק לנושא של ה-thin and light, והדברים האלה יצרו צורך בשינויים בצ'יפים שיאפשרו להיכנס באותו ממדים פיזיים. דוגמה, לא זוכר אם אתה זוכר, ב-CES הקודם הכרזו המוצר שנקרא לייקפילד. מה שמיוחד בלייקפילד, שהוא מיד באמת למערכות כאלה שנמצאות על הספקטרום שבין, תקרא לזה טאבלט, לבין PC או לפטופ, הם אי שם באזור הדמדומים שבין שני הדברים האלה, ושם למשל חיי בטריה זה אחד המרכיבים העיקריים, ושם בחרנו בארכיטקטורה שהיה לה שני מאפיינים מאוד מאוד חדשניים, שאובר טיים נראה אותם יותר ויותר. אחד זה מה שנקרא CPU היברידי. מה הכוונה? שבעצם באותו, אנחנו כבר מזמן נמצאים בעולם, שבתוך הדי שנכנס לעולם ה-PC, יש מספר CPU'ים ולא אחד, מה שנקרא מרובי ליבות. זה כבר קורה מזמן, אבל נשאלת השאלה, איזה ליבות אתה שם? מה שעשינו זה בעצם, יש לנו היום שני סוגים של CPU'ים עם אותו תוכנה, אותו instruction set, שאחד בעצם מיועד למקסימום פרפורמנס, ומיועד לפתור את הבעיות שאתה רוצה, מה שנקרא responsiveness. אתה עושה משהו על ה-PC, אתה רוצה שהוא יגיב מהר ככל האפשר. אתה לוקח את ה-CPU, אתה מעלה את התדר שלו, אתה מכניס אותו לטורבו, אתה מנסה לגמור את המשימה מהר ככל האפשר, כדי שחוויית המשתמש תהיה של תגובתיות מאוד גבוהה. מצד שני, ב-PC רצות המון משימות, שהם background כאלה, משימות רקע, שקורות ויכולות לקרות, שאתה בעצם לא מתקתק ואתה לא עושה כלום. ואז אנחנו רוצים דווקא CPU-ים קטנים יותר. אז בעצם עברנו בלקפיל בפעם הראשונה למודל היברידי, שיש לנו תערובת בין CPU-ים גדולים, מהירים, חזקים, לבין CPU-ים קטנים, הם עדיין חזקים גם כן, והיכולת בעצם לעבור דינמית ביניהם. זה למשל טרנד אחד, שהוא חדשני ויש לו משמעות, ואני חושב שאינטל נמצאת בסיטואציה ייחודית, שיש לה בעצם CPU-ים גדולים וקטנים, עם אותו instruction set. נעבור לדבר הבא, שזה טכנולוגיות האריזה. אתה רוצה להיכנס למוצרים קטנים יותר ויותר, אז אתה חייב למצוא דרך פיזית, איך אתה מקטין את הנוכחות שלך, מה שנקרא footprint, על הבורד, על הכרטיס. איך אתה מקטין את המקום שנדרש לטיפ.
אבל ביזנס זה נותן יותר הכנסות?
זה מאפשר להיכנס לתחומים שאחרת לא היו קיימים. זה דוגמה לאיך אתה יוצר שוק חדש. אתה נכנס לתחומים שעדיין לא קיימים. תראה, אם אנחנו...
זה כמו שאני קראתי לזה, רציתי לשים את זה בכותרת, אבל בסוף המחשב האישי לא מת, הוא מתקפל.
הוא מתקפל זה יפה, אבל אני חושב שהוא...
זה לא מדהים, זה המסך מתקפל.
כן, אבל המחשב זה נכון. אתה כל הזמן מחפש איך אני עושה חדשנות בחוויית המשתמש בעולם ה-PC כדי לגרום לאנשים לרצות לקנות PC חדש, או לגרום לאנשים להשתמש ב-PC במקומות שבעבר הם לא היו משתמשים בו. כדי לעשות את זה, אתה צריך טכנולוגיות. אז רק לחזור לעולם הפקג'ינג, אני רוצה להסביר, זה מאוד מאוד משמעותי. בעצם הרעיון הוא, יש צ'יפים שהם מונוליטים. זאת אומרת, פיסת סיליקון אחת דוחסים כמה שיותר. הבעיה שהצ'יפים האלה הולכים וגדלים, ומגיעים למגבלת הייצוריות בממדים הפיזיים, וגם הפקאג' הולך וגדל, האריזה הולכת וגדלה. אז עברנו לעולם של דו-ממד. כלומר, בעצם היינו לוקחים כמה צ'יפים, ושמים אותם בתוך אותו פקאג' אחד ליד השני עם חיבוריות ביניהם. זה דבר שכבר אנחנו עושים הרבה. יש לנו מוצרים כאלה בשוק כבר הרבה שנים. מה שעשינו פה זה תלת מימד. עברנו לתלת מימד. פיתחנו טכנולוגיה שנקראת פוברוס, שמאפשרת לנו בעצם לעשות די על די, שכל די נמצא בפרוסס שונה, עם טרייד-אופים שונים. כלומר, אני יכול לעשות למשל די שבנוי בפרוסס שהאוריינטציה שלו זה low power ככל האפשר. כלומר, מה שנקרא זליגה נמוכה, low leakage, שמאפשר לי בעצם להריץ אותו עם בטריה להרבה מאוד שעות, מעליו אני יכול לשים די שהוא נגיד בפרוסס הכי מתקדם, שמשמש אותי באותם רגעים שאני רוצה את אותה תגובתיות מהירה. זה מאפשר לי לעשות עכשיו אריזה תלת מימדית, שאני מחבר ומשלב בין פיסות סיליקון שונות, בפרוססים שונים, שכל אחד אופטימלי למשימה שהוא צריך לעשות. אז עולם ה-PC חי.
חי ובועט.
חי ובועט.
אז באמת, זאת אומרת, הוא חי, אבל כמו שאתה אומרת, מחליף שימושים, נגיד, פעם הטאבלטים והמחשבים, פה אולי המחשב שהוא גם וגם, הוא פתאום יוכל להתקפל, הוא פתאום יוכל, לא יודע, להיכנס.
אבל עדיין זה יוצר מצב שאנשים, מה שנקרא refresh cycle, אנשים רוצים להחליף PC ולקנות משהו חדש, ולא רק בגלל שהביצועים השתפרו, אלא אולי בגלל שהמימדים הפיזיים, או צירת השימוש, או ממשקי המשתמש השתנו. זה הכל מוטיבציה למדוע כדאי לקנות PC חדש.
אין, אבל חוץ מהחדשנות בשימושים,
כן.
אין היום איזה, יש גיימרים שכמובן כל הזמן רוצים את הכי מעודכן שלהם.
כן.
אני, עד שהלפטופ שלי לא ילך, אני לא צריך להחליף לפטופ.
כן ולא, אני אתן לך דוגמה. אנחנו נמצאים עכשיו בפתחו של התהליך של תחילת כניסת AI לתוך ה-PC. ואני אשאל אותך שאלה פשוטה. אם למשל בתוך ה-PC אנחנו ניתן לך יכולות AI שיאפשרו לך בצורה חכמה יותר לנהל את המשימות שלך, להחליט לגבי התקפות של האקרים, למיין את האימיילים בצורה יותר יעילה, אוסף שלם של דברים שחוויית המשתמש תשתפר, האם זה לא יהיה מוטיבציה מבחינתך לקנות PC חדש? אז יש גם...
השאלה היא גם מה השימושים, אתה יודע, זה מה שאני אומר, חדשנות בשימושים, תביא לי מחשב, שחוד גם טאבלט, אחלה, קנית אותי. אבל אם בסוף אני אקבל לפטופ, שהוא קצת יותר דק וזה, בסוף השימושים היום, אתה כבר כמעט ולא רואה שם את הסרטים שלך, אתה רואה, אז אתה רואה או בנטפליקס, גם הטלוויזיות חכמות, או שאתה רואה אפילו בטלפון. זאת אומרת, יש איזה מין משהו שהמחשב שלי משמש כמעט רק לוורד או ל...
אני מסכים איתך שיש הרבה מוצרים שבאיזה שלב מגיעים בשוק לתהליך שפלטו מסוים, ההתמודדות שלנו עם זה ששווקים מסוימים מגיעים לאותו פלטו, הוא בשני היבטים. אחד, זה לנסות לזהות את השווקים הבאים, כמובן. אבל דבר שני, לנסות לראות איך עדיין נותנים דם חדש בכל אחד מהשווקים האלה, על ידי use cases חדשים. וזה בעצם מה שקורה בעולם ה-PC, וזה מה שמאפשר לנו להמשיך להיות, להגיע להכנסות מאוד יפות ומשמעותיות מעולם ה-PC.
קרה משהו מעניין בשנים האחרונות, שקצת חזרו הסטארט-אפים בתחום השבבים.
נכון.
זה תחום מתיר השקעות ומצריך הרבה מאוד משאבים, ואני חושב ש... אני לא יודע להסביר את הסיבה, אחת מהסיבות היא בטח שיש הרבה מאוד כסף בתעשייה ואפשר להשקיע. אני מניח שיש שם כל מיני עניינים טכנולוגיים שמאפשרים את זה. ופתאום... אתה שואל את עצמך מה המקום של חברות השבבים הוותיקות ובהן אינטל, והאם אינטל כבר לא בהכרח בחזית. לפני באזור חודשיים אינטל רכשה את חברת הבנה, תמורת $2 מיליארד, זו חברה ישראלית שבראשה עומד בין השאר אביגדור וילנס, ולאינטל גם היה פיתוח מתחרה. תן לנו את היחסי כוחות.
בוא, אני רוצה לחזור קודם כל לחצי הראשון של השאלה, ואחרי זה לחצי השני. קודם כל, שאתה שואל למה בעצם פתאום רואים מין רנסנס כזה בתחום הצ'יפים ובתעשיית הסטארט-אפים בתחום הצ'יפים, וזה נכון, זה תחום קשה בעובדה שהוא עתיר השקעה. אתה צריך לגייס הרבה כסף כדי שבעצם תוכל אפילו להגיע לרמה של מוצר שתוכל להוכיח התכנות. אני חושב שחלק גדול מזה קשור ב-AI. שבעצם פתאום יש תחום חדש, וכל פעם שיש תחום חדש, שהדינמיקה שלו היא עדיין במשתנה, ושעדיין לא ברור לאיזה כיוון הוא ילך ואיך הוא יתגבש, יש מקום לסטארט-אפים. כי אתה בעצם בשלב הגישושים, ואז כל סטארט-אפ מנסה לקחת כיוון ואוריינטציה קצת שונה. הסטארט-אפים האלה הם לא כולם עשו את אותו דבר, למשל בתחום ה-AI. חלקם בחרו כיוונים שהם... די שונים, וכל עוד התחום הזה נמצא באותו שלב של החדשנות, יש, רואים את הפריחה הזאת של סטארט-אפים, שחלקם יגיעו למוצר, חלקם ימותו בדרך, וחלקם יקנו, וזה למשל הדוגמה שאתה תיארת פה.
שמה, הם נגיד עושים ארכיטקטורה חדשה? אמרת קודם שהרבה פעמים הקאץ' הוא כבר בארכיטקטורה, ואז בעצם...
חד משמעית, הם כולם הרי לא, אף אחד מהם לא מפתח פרוסס חדש, הם כולם בעצם משתמשים בפרוססים קיימים, החדשנות שלהם היא בתחום הארכיטקטוני ובתחום התוכנתי.
אז ככל שהארכיטקטורה והתוכנה תופסים יותר משקל, כמו שהסברת קודם, בתהליך החדשנות, יש יותר סיכוי שסטארט-אפים יוכלו לעשות את זה, כי זה לא מצריך, זה מצריך משאבים, אבל זה בסוף עניין זה. ואז, אם אתה בונה עכשיו ארכיטקטורה ששבב ספציפי, לא בהכרח לאינטל יש את הניסיון, את היתרון.
לאינטל יש את היתרון שיש לנו כמות גדולה מאוד של מהנדסים, שמנוסים מאוד, שעברו הרבה דורות והרבה טכנולוגיות, וזה נותן להם בסיס מאוד חזק. זה דבר אחד. אבל אינטל חד משמעית צריכה תמיד להסתכל מה קורה בחוץ, ולמצוא את האיזון בין מה שיש בפנים למה שיש בחוץ. אני חושב שזה נאמר בהקשר הספציפי של הבנה, ועוד פעם, אני לא מכיר את כל הפרטים פה, אבל נאמר שבעצם המטרה העיקרית כאן זה לעשות את האקסלרציה, של הכניסה של אינטל לתחום ה-AI, על ידי זה שמוסיפים, בנוסף לפתרונות שכבר היו בפנים, את הפתרון הזה, כדי להיות נמצאים במקום טוב יותר, לעולם המשתנה הזה, ושגדל בקצב אקספוננציאלי. כלומר, דווקא בגלל העובדה, שעדיין התחום הזה לא התגבש, למשל בווידאו, זה כבר יודעים בדיוק מה זה. כולם יודעים איך עובד H.264, H.265, סטנדרטים ידועים, לממש את זה, אני לא אגיד זה קומודיטי, אבל זה כבר ידוע. עולם AI עוד לא עבר סטנדרטיזציה, או המערב הפרוע בעצם.
אז מה, זה כמו ניהול סיכונים? אתה אומר, אוקיי, אחת מהארכיטקטורות תהיה, קודם כל אתה קונה, וכמובן, אתה קונה, אז המתחרה שלך לא קונה, זה אחד תמיד נכון. ושתיים, אתה אומר, אוקיי, אחת מהארכיטקטורות תתפוס, יכול להיות שאנחנו נטייב את זאת, נכון שאנחנו נשפר את זאת.
אתה רוצה לרכוש לעצמך את הכלים הטובים ביותר שאתה רואה, את המרכיבים, את האינגרידנס הטובים ביותר שאתה מסוגל לראות, כדי שאתה תוכל לעשות את החושבים שלך, ותחליט בסופו של דבר מה הולך למה, איזה שוק משרת על ידי איזה ארכיטקטורה, מה הכי טוב לעשות, איך עושים את זה, וזה התהליך שמן הסתם יעבור.
ועכשיו באופן כללי על סטארט-אפים מול אינטל, זאת אומרת משהו שבעבר אולי ב-10-15 שנה האחרונות פחות היה, פחות התגרו את אינטל או חברות שבבים אחרות, פתאום אתה רואה כן...
אני חושב שזה קצת, היו המון רכישות שאינטל עשתה, היא עושה כל הזמן רכישות, וחלקן פשוט קטנות יחסית, ולכן הם לא מגיעים אולי לעמוד הראשון של העיתון, אלא הם נמצאים אי שם בעמוד 17. אנחנו כל הזמן רוכשים, רכשנו בתחום הסוויצ'ינג, אנחנו רוכשים כל הזמן חברות, והרכישה של חברות, אנחנו בעצם מבינים שאינוביישן קורה לא רק בבית. אינוביישן היום זה דבר שקורה גם בחוץ, גם בפנים. האינטראקציה בין הבפנים והבחוץ היא חשובה, ותכף נדבר אולי מה אנחנו עושים בארץ, כדי לנסות להגיע לדבר הזה, אבל האינטראקציה הזאת היא חשובה. ואתה כל הזמן צריך להיות קשוב לפתרונות שקורים בעולם החיצון, כי אתה לא יכול לצפות שכל רעיון טוב יקרה בפנים, ואתה לא יכול, אתה צריך להיות פתוח לזהות אינוביישן חיצוני, לקנות אותו אם צריך, לשלב אותו בתוך החברה, כדי שכל הזמן יהיה את אותו זרם אינסופי של חדשנות, ובין השאר בגלל שאתה אף פעם לא יודע איזה כיוון יצליח, ואתה עושה בץ, שאתה מתכונן לכל מיני כיוונים עתידיים, מבלי שתהיה משוכנע שהם יגיעו בסופו של דבר לשוק גדול.
AI זה תחום רוחבי, זאת אומרת, זה שהיה יקרה הוא יקרה, לא בטוח שזאת הרכישה, אבל בגדול זה יקרה. מצד שני, דיברנו קודם על רחפנים, אמרת שזה שוק קטן ולא שווה לפתח בהכרח שבבים יהודים אליו. כן רכשתם את מובילאי, שאפשר להגיד שזה שוק הרכב אוטונומי הוא שוק קטן, אבל מצד שני, לא ברור, כמו שאתה אומר, איזה שבב בסוף, או איזה שיטה בסוף נצח, זה שוק שהוא עדיין...
אגב, לא בטוח שאחת תנצח, יכול להיות שבסוף יהיו הרבה שיטות שיעבדו במקביל. יש...
גם בתחום הרכב המאוד ריכוזי.
גם עדיין בתחום ה-AI קודם כל. תחום ה-AI זה תחום שיהיה AI בטלפון, יהיה AI ב-PC, יהיה AI ב-Edge, יהיה AI ב-Cloud, יהיה AI ב-Data Center. בכלל לא בטוח, האמת היא, לא שלא בטוח, בטוח שלא. שטכנולוגיה אחת ושיטה אחת תעבוד אותו דבר בכולם. ולכן אתה, מגוון פתרונות נותן לך את האפשרות למצוא מה הפתרון האופטימלי לכל אחד מהסגמנטים. לחזור עכשיו לסיפור, אתה אומר לגבי, אז בעצם מה השאלה?
בעצם אמרתם על תחומי הרכב האוטונומי, ביג טיים.
נכון, והסיבה היא דאטה. אוטו אוטונומי, הוא דוגמה, בכלל, כל הנושא של תהליכים אוטונומיים, אוטו-אוטונומי זה דוגמה אחת, יש היום חנויות אוטונומיות, יש הרבה דברים אוטונומיים. מה שמאפיין את כולם, זה בעצם שהם מקבלים כמות עצומה של דאטה, דרך סנסורים, האוטו-אוטונומי זה דרך מצלמות, זה דרך מקם, זה דרך ליידר, זה דרך סנסורים אולטרסונים, זה הכל בעצם דאטה שזורם כדי לקבל החלטה.
אבל אתה לא, הדאטה לא עוזר לך, אתה צריך להיות לאפשר את הדאטה.
אני צריך להיות מסוגל לאבד את הדאטה בקצב הדרוש ולעשות את האנליזה, את אותו AI, כדי לקבל את ההחלטה הנכונה בריל טיים. ואוטו אוטונומי מבחינה זאת הוא הדוגמה האולטימטיבית לדבר הזה. לכן האוטו אוטונומי בפירוש נופל תחת הקטגוריה של דאטה. ממש.
לא, אחד משמעית הוא נופל בקטגוריה של דאטה. השאלה אם אתה צריך לרכוש... זאת אומרת, בסוף יש כל מיני, אתה לא משנה לך איפה הדאטה עובר, לא משנה לך כמה דאטה עובר, לא משנה לך להיות המעבד שמאפשר את המעבר הזה ואת הניתוח שלו ואת ה...
זה יתרה מזאת. אני חוזר ל-AI ואנחנו צריכים לדבר עדיין על AI לעומק. אחד האתגרים למשל שסטארט-אפ חדש נכנס לתחום ה-AI ורוצה לבנות איזשהו מערכת חכמה כלשהי, זה השאלה מאיפה הוא משיג את מה שנקרא את הדאטה סט שלו. על מה הוא מאמן את אותו דאטה. תוכנת AI עובדת תהליך של אימון. וכדי לעשות אימון אתה צריך דוגמאות. צריך להביא לדוגמאות שעל פיהם התוכנה תלמד את התהליך.
זאת אומרת, תלמד דפוסי, דפוסים חוזרים.
ברשותך, בוא נדבר קצת על איך AI עובד, ומזה נחזור לאוטו אוטונומי. אנחנו כבר שנים, 30 שנה או 40 שנה, עושים דברים למשל כמו Computer Vision. מה זה Computer Vision? זה היכולת שלנו לקחת מצלמה, להסתכל על העולם החיצוני, ולזהות משהו בתמונה החיצונית. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לעשות מערכת מצלמה על אוטו שתזהה אם יש הולך רגל לפני המכונית, כן או לא, או אם הולך הרגל להיכנס כרגע לנתיב הנסיעה של האוטו, אנחנו צריכים לעשות תהליך שאנחנו מזהים מה זה הולך רגל. ואז מחשב מקבל תמונה מסרט וידאו מהמצלמה, וצריך להחליט הולך רגל או לא. אז עשינו Computer Vision. מה זה ה-Computer Vision? לקחנו את אותו הוידאו, ניסינו לעשות דברים שנקראים Edge Detection, לזהות את הגבולות של אותו דמות שאנחנו רואים, ואז לשאול שאלה, יש לה שתי רגליים, יש לה ראש עגול, יש לה, היא פונה לכיוון ימין, פונה לכיוון שמאל, זה היה תהליך של Computer Vision. בעצם תשים לב, הגדרתי פה אוסף חוקים. אמרתי, תגדיר לי מה אני מחפש בתמונה, ואז אני אקבל החלטה. עכשיו אני אשאל את השאלה, הולך בן אדם, אבל הוא נוסע על כיסא גלגלים, אין רגליים. איך המחשב ידע שזה בן אדם? הוא לא עונה לקריטריון שהגדרתי לחוק. הוא הולך בן אדם עם מעיל ארוך שמגיע עד הרצפה בחורף, ולא רואים את הרגליים יותר. הוא לובש קפוצ'ון ולא רואים את הראש. הוא הולך הצידה, הוא סוחב חבילה גדולה, הוא הולך עם סולם. אי אפשר להגדיר סט חוקים. הגענו למבוי סתום, אך אי אפשר להגדיר למחשב אוסף חוקים דטרמיניסטי שיאפשר לפסוק בן אדם או לא בן אדם. למבוי הסתום הזה הגיעו כבר די מזמן, אבל הפתרון היה, תיאורטית ידעו מהו, לממש אותו לא ידעו. והפתרון הוא בעצם לעשות מה שהמוח האנושי עושה במצבים האלה. ואיך המוח האנושי עובד? איך תינוק לומד לזהות מה זה בקבוק? המון דוגמאות. ניסוי ותהייה. אתה בעצם, הוא חושב על דברים מסוימים, מנחש מה זה או לא, רואה שהוא טעה, המוח לאט לאט בעצם מעצב את רשת הניורונים במוח, שבעצם יודעת לזהות, בקבוק, מוצץ, אמא, אבא, מיטה, whatever. ואז אמרנו, למה לא נעשה אותו דבר במחשב? במקום לנסות להגדיר אוסף חוקים, ניצור רשת ניורונים שמומשת בצורה אלקטרונית בצ'יפ, שתהיה מסוגלת להשתנות, המשקולות שלה, החיבוריות שלה, כל הצורה, הטופולוגיה שלה תוכל להשתנות, על פי תהליך הלמידה, ונראה לדוגמאות, דוגמאות נכונות, דוגמאות שגויות, ועל ידי כך נאמן אותה, זה נקרא הטרנינג, האימון. הבעיה הייתה מימושית, הבעיה הייתה שזה דורש יכולות סיליקון מאוד חזקות, והיום הטכנולוגיה הגיעה למצב שיכולה לעשות את זה. ואז באמת, התחום הזה מתחיל לרוץ. אין סט חוקים, יש דוגמאות. אתה רוצה ללמד אותו מה זה בן אדם בתמונה, אתה רוצה ללמד אותו מה זה הולך רגל, אתה מראה לו 500,000 דוגמאות, ומציין אותם labeled, אם כן הולך רגל, לא הולך רגל. והוא מנסה לנחש, והוא רואה, טעיתי, מתקן את עצמו. ולאט לאט הוא משנה את אותם משקולות, בתוך הרשת הניורונים שלו, ומגיע בסוף לרשת שעברה אימון. ועכשיו, את זה אתה מעביר למכונית האוטונומית. ועכשיו עובר תהליך שנקרא inference. רואה, מגיעה תמונה, רצה דרך רשת הניורונים, והתוצאה בסוף, בהסתברות של 40% אני חושב שזה בן אדם, או בהסתברות של 90% זה לא בן אדם. זה נשמע קצת דמיוני, אבל זה היום יותר מדויק מבן אדם. זאת אומרת, בלזהות, הסטטיסטיקה היום אומרת שמחשב בעזרת רשת ניורונים מזהה בן אדם בצילום בהסתברות של אזור 98%, בשעה שאדם שמסתכל על תמונה מזהה את זה בהסתברות של 93% או 92%.
זאת אומרת שהם חושבים שלא מזהה. בן אדם?
למה? כי אתה יכול לראות תמונה שהבן אדם באור, בחושך, על גבול הצל, בזווית מסוימת, בכמות פיקסלים קטנה, המון המון, באוטופוקוס, המון המון דוגמאות. והיום המחשב עבר את הבן האנוש בזיהוי של משימה כזאת, שהיא משימה צרה ומוגדרת. אל תבין אותי לא נכון, המוח אנושי עושה המון דברים אחרים.
אז רגע, אז אם עכשיו המוח האנושי, אוקיי, בא נהג, והוא לא זיהה שזה, אבל יש לו את הגבול האפור שהוא אומר, אני לא בטוח שזה בן אדם, אבל זה נראה כמו בן אדם אז אני אעט.
אותו דבר המחשב. אמרתי שהוא מוציא, לא תשובה חד משמעית, הוא מוציא תשובה עם אחוזים. הוא יכול להגיד, אני חושב בהסתברות של 70% שיש פה בן אדם, לא בטוח אבל טעית. אותו דבר. העניין הוא שכל זה יכול לקרות בריל טיים. והמחשב לא קורא אס-אמסים ווואטסאפים בטלפון, והוא לא מסתכל תחנות רדיו, והוא לא חושב על מה הוא יקרה היום בעבודה, המוח שלו מפוקס על הדרך.
אז מה מונע מזה לקרות?
א', לא קורה, זה לא מונע מזה, זה קורה. הדבר היחיד זה איך האלקטרוניקה מגיעה למצב שאפשר לבנות רשתות ניורונים גדולות, מסובכות, על סיליקון במחיר שמאפשר את זה שווה לכל נפש. הטרנד הזה קורה, וזה הסיבה
שיש כל כך... זה החסם כרגע?
זה לא חסם אפילו, זה קורה. זה הסיבה שכל החברות, דיברת על הסטארט-אפים, מבינים שזה שוק חם, זה שוק חשוב. סתם סטטיסטיקה, ראיתי הבוקר, הערכה היא שבשנת 2024, שוק הסיליקון ל-AI בדאטה סנטר יהיה 25 ביליון דולר. זה שווקים ענקיים, שווקים ענקיים. החסם הוא לא חסם, זה פשוט תהליך, וזה יקרה עכשיו יותר ויותר, וזה ייכנס יותר ויותר, והרשתות האלה ישתפרו, ודאטה סיינטיסט יעבדו על רשתות מתוחכמות יותר, והארכיטקטים ייצרו ארכיטקטורות טובות יותר, והתוכנה תלך ותשתפר, הדבר הזה קורה.
מדברים על AI בארגונים, מדברים על מהפכת AI, ואתה אומר שזה קורה, אוקיי? Okay. AI... מתי תכלס? כן. החיים שלנו השתנו.
הם כבר. אם אתה היום... גולש באתר ואתה מקבל פתאום איזה פרסומת ואתה אומר איך לכל הרוחות הוא יודע שזה מה שאני רוצה לראות עכשיו. זה נקרא recommendation engine. recommendation engine רץ בקלאוד כתוכנת AI. זה כבר מבוסס AI.
כן, אבל זאת לא מהפכה.
זה מהפכה שקטה. כי אני אגיד את זה בצורה כזאת. יש מהפכות שהן גלויות. הטלפון הסלולרי, זה, אני מחזיק ביד, אני רואה את זה, אני עובד עם זה. יש מהפכות שקטות, שזה יהיה מה שנקרא מתחת לפני השטח, אבל הם יגרמו לך, שפתאום אתה תגיד, איך לא שמתי לב שהתהליך הזה קרה? התהליך, AI שייך לקטגוריה השנייה. זה יופיע בכל דבר. אנחנו מריצים פה אקסלרטור לסטארט-אפים בישראל, אפשר לדבר עליו עוד רגע.
כן.
המון מהחברות שמה, או שעושות AI, או שמשתמשות ב-AI, למיליון דברים. והמהפכה הזאת היא מהפכה שקטה במובן שאני מבטיח לך שבזמן טווח מאוד קצר, אתה פתאום תגיד, איך כל הדברים האלה קורים סביבי ולא שמתי לב לתהליכים האלה?
כן, אבל אתה יודע, זה כמו שבמשך הרבה שנים, עד מהפכת המחשוב, וכולם השתמשו בטכנולוגיה. אבל המהפכה הטכנולוגית לא קרתה באופן מיידי, זאת אומרת, תשתמש ב-AI, המהפכה, האמיתית קורית ב-10-15 שנה האחרונות.
אני מסכים, ולכן AI הוא עדיין בשלבים הראשונים של המהפכה הזאת, והמשמעות שלו תלך ותגדל, ואפילו האלגוריתמיקה עדיין בשלבים של התהוות, ועל זה דיברנו קודם, שבעצם אפשר לפתור את הבעיה בהרבה דרכים שונות, גם ברמה התיאורטית המדעית, גם ברמת המימוש וגם ברמת התוכנה. ולכן אתה רואה שעדיין השוק הזה הוא שוק מבעבע, זה שוק שעדיין לא סגור מה תהיה הסוג הפתרונות, ולכן הוא שוק כל כך דינמי, וזו הסיבה שאינטל משקיעה כל כך חזק בשוק הזה, כדי להיות מוכנה לכל האפשרויות האלה.
אני אשאל שאלה לא פיירית.
שאל.
מתי רכב אוטונומי, כאילו מתי יהיו רכבים אוטונומיים, לא מסלול סגור וברחוב מסוים?
אני לא חושב שאני יודע את התשובה, זה אמנון שעשוע. אני חושב שראינו כולנו את דברים שהוא צרו בעיתונות, דובר על זה שזה יופיע דרך, קודם כל, באזורים קטנים יותר, ואולי אפילו תחומים, ובייחוד ברכב כמו רובוטקסי, כלומר שירות מוניות. את התאריכים המדויקים, אני פשוט לא בתחום הזה, אז אני לא יכול לדבר בשמו.
דיברת קודם על הצוות של התחזיות, שיושב חושב קדימה, יש בזה... משהו מעניין בזה שכאילו לדעת מה בחברות הגדולות, איך הן רואות את העולם. אני מניח שהרבה פעמים זה דברים שלא משותפים, אני הייתי שמח לדעת, אבל איזה עוד נושאים, דיברת על אקלים, אבל איזה עוד נושאים עולים שם בדיונים?
סתם, עוד פעם, אני לא אגלה פה שום דבר סודי, כי אני מניח שכל צוות, כל מה שנקרא think tank על פני כדור הארץ, ששואל את עצמו מה יקרה קדימה, שואל שאלות על תהליכים כמו... למשל, הזדקנות האוכלוסייה, יש לזה משמעויות עצומות, תרבות הפנאי כתוצאה מזה, המשמעות הרפואיות, על המשמעות של הגנום האנושי והשימוש המושכל היום בגנום אנושי, על תהליכים של שינוי אקלים, על תהליכי על הגלובליזציה, על התהליכי אנטי-גלובליזציה שאנחנו רואים סביבנו כרגע, למשל, בהקשר של ארצות הברית, סין.
זאת אומרת, יושב שם, יושב צוות בארצות הברית ושואל את עצמו, עד כמה מדינות הלאום יישארו חזקות מול ענקיות הטכנולוגיה?
תמיד בסופו של דבר השאלה תהיה, ואם זה יקרה, מה המשמעות של זה על התעשייה שבה אנחנו נמצאים? אף פעם לא שואלים את זה רק כדי
לחשוב. אבל קודם כל צריך לנתח, כאילו, אם זה יקרה.
לנתח או לאסוף אינפורמציה, או להשתמש במחקרים, אבל אתה מתחיל בזה שאתה מנסה להבין מה אותו תהליך, אתה שואל את השאלה, בהנחה שתהליך כזה יקרה, מה המשמעויות יכולות להיות? אני רוצה להביא דוגמה רגע, דווקא מהיסטוריה שלי בעולם של Texas Instruments. עבדתי 10 שנים על הטלפון הסלולרי, על הסמארטפון, וראיתי את הדורות, הקצב הרצחני. ובשנת 2011 או משהו כזה, היה לי איזשהו דיון עם אנשי מרקטינג, עד כמה אפשר לחזות את הכיוונים העתידיים. אמרתי להם, רבותיי, בוא נשלוף את מה אמרנו לפני 5 שנים. והוצאתי מהמחשב את אותו תחזית שהייתה לנו על מה יהיו הפיצ'רים של הטלפון 5 שנים קדימה. אז אני מדבר על 5 שנים, ובטלפון סלולרי זה עולם ומלואו.
בטח באותן שנים.
הייתי אומר 95% צדקנו. כלומר, 95% מהתחזיות על מה יהיה גודל המסך, מה יהיה רזולוציית הוידאו, מה יהיה גודל הבטריה, מה יהיה 1001 פרמטרים מסוג הזה, דייקנו ברזולוציה של 95%. ה5% הנותרים היו החשובים ואותם פספסנו, וזה אני רוצה להדגיש. נורא קל.
מה הם היו?
אני אגיד, אני שם את זה על השולחן, זה לא מידע שהוא סודי כל כך. מה הכוונה? תהליכים ליניאריים יחסית קל לחזות. אם המסך גדל מ-QQVGA ל-QVGA ל-HFVGA ל-VGA וכו' וכו', אני יכול פחות או יותר לעשות את הגרף של איך הטכנולוגיה משתנה ואיך הצרכים האנושיים משתנים.
גם יש דברים שמתחילים לפתח אותם הרי כמה שנים קדימה.
כן, אז אני אומר, מכל הדברים האלה, לחזות 5 שנים קדימה מסתבר אפשרי וברמה דיוק גבוהה. מה פספסנו? פספסנו את ההופעה של הטאבלט, באותה תחזית לפחות. לא חזיתי אני, את ההופעה של הטאבלט, לא חזיתי את ההופעה של אנדרואיד, ואיך זה ישפיע על השוק מבחינת תוכנה ומבחינת מערכות הפעלה, ולא חזיתי את ההשפעה של אופן סורס, שזה מהפכה טוטלית באיך מפתחים. למה אני מדגיש את כל זה? זה דוגמאות שנורא קל יחסית לחזות דברים ליניאריים, קשה לחזות disruptions. ולכן אתה שואל עד כמה צוות כזה יכול לדייק? לא יודע, אבל חייבים לעשות את התהליך הזה, לנסות לחשוב גם על disruptions אפשריים.
כמה רחוק חושב?
ההורייזן בדברים כאלה יכול להיות 15 שנים. תסתכל כמה זמן לוקח פתח סיליקון. מהרגע שיש לנו רעיון ראשוני, עד הרגע שאנחנו מתחילים את הפרויקט, עושים ארכיטקטורה, מתכננים, עושים ייצור ראשוני, לאחר מכן, אפילו מהרגע שהגענו למוצר עובד, כמה זמן לוקח ללקוח שלנו לבנות מזה מוצר קצה, ולאחר מכן יש גם את הזמן שלוקח למוצר בשוק לתפוס תאוצה, אתה יכול להגיע בקלות ל6 שנים. או 7 שנים אפילו לפעמים. אז אם אני לא יודע להגיד, או אם אני לא שואל את השאלה מה יקרה בעוד 10 או 15 שנה, איך אני יכול להצליח? לכן התהליכים האלה חייבים לקרות.
ומי, כמה אנשים יש בצוות כזה, או שזה אנשים מתחלפים?
זה לא, זה איסוף של אנשים שבאים מכל מיני דיציפלינות. אתה לא עושה רק לוקח צוות, אתה בונה, אוסף אנשים, ועושה
עד אוק לתהליך
החשיבה. כן. אתה חייב אנשים מהמון המון דיציפלינות, ושרואים שווקים אחרים, ושרואים טכנולוגיות שונות, אתה חייב לבוא עם משהו רחב, כדי להגיע לתובנות. ויהיו פספוסים, בוודאי שיהיו פספוסים.
והתוכנית פורטת גם מה אינטל צריכה לעשות, או מה אינטל צריכה לערך?
בוודאי, כן. אגב, אני משוכנע שכל החברות הגדולות עושות תהליכים דומים, אבל זה תהליכים מרתקים, כי אתה, זה פותח את המחשבה לפעמים, להסתכל על לאן זה, כל זה יגיע. ואני יכול להגיד לך שעוד פעם, בתור אחד שעבר את חוויית הטלפון הסלולרי מהיום הראשון פחות או יותר, ועד מס פרודקשן, לא הבנתי מה תהיה המשמעות. אגב, סתם אנקדוטה, לפני כמה זמן אני מקבל בפייסבוק מחבר שהיה באותה צוות שעשינו את הטלפון הסלולרי, שהוא שולח לי סרטון קטן של זוג יושב במסעדה הכי יקרה בסן דיאגו. במקום הכי יקר, שזה מרפסת שפונה לתוך הים, והזוג הזה יושב שם ומסתכל בטלפון הסלולרי.
הוא העלה תמונה לאינסטגרם, הוא לא ילך למסעדה הכי יקרה עם הנוף הכי יקר.
והבחור הזה שואל אותי, תראה מה עשינו. לא זה מה שקיווינו שיקרה, אז לפעמים אתה לא יודע לאן הדברים השתנו.
זה מטריד? אותך כאילו ברמה האישית, זאת אומרת, אוקיי, וגם במיוחד כשאתה לא באפליקציה כאילו הסופית, אבל אתה מאפשר את הדבר הזה.
אם אתה זוכר בתקופה של תחילת הסמארטפונים, השאלה שכולם שאלו היה, מה יהיה הקילר אפליקיישן? זה תמיד שאלו. מה יהיה אותו צורת או אפליקציה או יוז קייס שהוא יגרום לטלפון הסמארטפון, אני מזכיר לך, באותה תקופה היה לנו דבר שנקרא פיצ'ר פון, שזה היה טלפון שלא רץ עם מערכת הפעלה גבוהה, ועשה פונקציות הרבה יותר בסיסיות, והייתה שאלה, מה יגרום לאנשים לקנות סמארטפון? זה יקר. ואם אתה מסתכל היום אחורה ושואל, מה היה בעצם הקילר אפליקיישן? התשובה היא, לא היה אחד, אלא הסמארטפון בסופו של דבר יצר מין מומנטום שגרם להמון סוגי אפליקציות והמון קישוריות בין אפליקציות, שהסך הכל שלה נתן את הווליו שאנשים היום ברור להם, כן, שצורקונים סמארטפון.
אבל אתה שואל את עצמך הרבה פעמים מה השתמשו, אתה מפתח עכשיו, זה יכול להיות, מה השלוחות שזה יכול להיות השלוחות אקלים, זה יכול להיות השלוחות צרכניות, נכון. זה יכול להיות...
אני אגיד לך שאלה שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אתה לא מפחד שה-AI הזה זה בעצם תחילת ה... השתלטות על המכונות, על האדם, שאלות, יש שאלות אתיות.
מה התשובה?
התשובה היא שצריך תמיד לשים לב לזה, אני חושב שכרגע, או עוד של אגב שעולה, שאלת הפרייבסי, עולה המון, אנשים אומרים, זה שאתה מעלה את הכל הענן, ובעצם כל האינפורמציה עליי, נמצאת בענן, והפרייבסי שלי בעצם חשוף לחלוטין, וזה רק שאלה של זמן, עד שזה הקר יפרוץ לתוך הדבר הזה, זה לא שאלה אתית, זה בטח זה שאלה אתית.
אבל הרבה פעמים מי שמשלם את המחיר, או עומד שם בחזית, זה חברות, או חברות הענן, או החברות, כאילו, אינטל היא זאת שמאפשרת את זה, אבל היא לא...
אינטל יכולה לעשות המון, ברמה של מה שאנחנו עושים כדי למנוע חלק מהתופעות האלה. דוגמה, אם אנחנו התחלנו עם פרייבסי, אז בואו נדבר על זה. הרי יש פה מרוץ אינסופי בין ההקרים לבין המגינים, בין היצרני המנעולים לבין הפורצים. זה מרוץ שלא נפסק אף פעם. אבל הפוקוס שהחברה צריכה לשים על הדבר הזה הוא קריטי, כי בעצם הדרך הנכונה לחסום את מירב אפשרויות הפריצה מתחילה ברמת הסיליקון. והתשתית שאנחנו שמים ברמת הסיליקון היא הבסיס להמון דברים שאחרי זה חברות הגנה שונות ומשונות יעשו בהמשך ה-value chain. לכן, זה שאלה הזאת חייבת להישאל, עד כמה אתה מוכן להקדיש לזה משאבים, מאמץ, חדשנות, כדי לשפר את הדברים האלה, הוא שאלה שצריך כל הזמן לשאול אותה, עד כמה זה חשוב. השאלה של האנרגיה שדיברנו עליה קודם, השאלה של AI, והאם AI יכול להגיע למצב שהוא יהיה יותר טוב מבני אנוש. הוא אגב, הוא יותר טוב מבני אנוש היום כבר, אבל בדברים מסוימים, יש דברים שהוא לא יכול לעשות. דיברתי אינטואיציה, סיבה ומסובב, נסיבתיות מה שנקרא. אנחנו עדיין לא יודעים להסביר את זה למכונה. אני לא יכול לדעת ללמד אותה איך מדבר אחד ייווצר דבר שני, ומה המשמעויות שבן אדם מבין את זה. קיצור, מעניין.
מאוד מעניין. אבנר, הייתה שיחה ממש מעניינת. תודה שבאת.
תודה רבה.
יש לי נקודה אחת שלא קיבלתי את התשובה עליה. למה אינטל פיתחה לפטופ?
למה אינטל פיתחה לפטופ?
כאילו אינטל באה ב-CES, כן. והציגה... שיחת השלמה. כן. שאלת השלמה. אינטל באה והציגה לפטופ שהיא פיתחה לפטופ קונספט.
כן. יש לנו פרויקט שנקרא פרויקט עתינה, שבו אנחנו מנסים לעזור לתעשייה על ידי זה שאנחנו בונים בעצם קונספטים של לפטופים, כדי לעזור לדחוף כיוונים חדשים בתעשייה.
זה לא פעם ראשונה שאתם עושים את זה?
אנחנו עושים את זה כבר, זה שנה שנייה, okay. אולי שלישית כבר, שאנחנו עושים את הפרויקט הזה, שהמטרה שלו זה בסופו של דבר להגדיר אוסף של דרישות ליצרני הפיסים של דברים מסוימים שאנחנו מאמינים שהם קריטיים לתעשייה, ואז אם אתה משתתף בזה, אתה בעצם מקבל את ה-acknowledgement שאתה חלק מאותו פרויקט.
אבל בסוף זה לפטופ, זה לא לפטופ של אינטל, אלא אינטל מראה להם שזה אפשרי.
זה לא לפטופ של אינטל, אין כוונה לאינטל להיות יצרנית לפטופים, חלילה וחס, זה לא המטרה. המטרה היא לדחוף קונספטים חדשים לשוק, ולגרום לזה שהם ייכנסו בשוק רחב, כדי לדחוף את הטכנולוגיה קדימה.
תודה רבה.
תודה.
האזנתם לעוד פרק של רודשו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסט המועדפת עליכם, בלחיצה על כפתור הפולו או סאבסקרייב. דרגו אותנו גם באפל פודקאסט, זה חשוב. חוץ מזה, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילת ההייטק שלנו בפייסבוק. שאיך לא, קוראים לרודשו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.